שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו עובדים בו. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך לספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט בלרינה, משהו עולמו של ג'ון וויק. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנערוס לו. בחלק השני נספר לנתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, site.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim בגליטים C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהשאיר שם הערות, מחמאות או הצעות. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בסדר, קצת מבואס.
כן? למה? אני אסביר לך למה אני מבואס, תתחיל אתה.
אני מפסיד את הגמר.
כן.
למה אתה?
אני אגיד לך, אתמול היה לי מלא תוכניות. תוכניות, אמרתי, אני רציתי להתאמן, ואחרי זה לתלות וילונות, לקצץ את הדשא, לסדר את המחשב שלי שכבר לא עובד איזה חודשיים.
ו?
לא הצלחתי לתלות את הוילונות, התבאסתי, הלכתי, לא הצלחתי להתקין את הווינדוס על המחשב, התבאסתי, עד שמה זה מבואס. חצי מהדברים לא הצלחתי. זהו. אז אני עדיין בהרגשת הכישלון של אתמול.
יש שבתות כאלה.
כן, כן.
כן, הכדורסל אנחנו רואים לפנות בוקר.
אני רואה לפנות בוקר, זה נכון.
גמר גרנדסלאם זה תמיד יום ראשון בערב. איכשהו אני תמיד מפספס את הגמר הגרנדסלאם. טוב, תקשיב, אנחנו לא פודקאסט
ספורט,
אבל אנחנו פודקאסט סרטים.
וגם קצת סדרות.
יפה, חיכיתי לזה. אבל רואים ספורטים, זה סוג של
אירוע טלוויזיוני.
סוג של, אוקיי. אז גמר רולאן גארוס ברגעים אלה ממש. לפני שבועיים בדיוק ביום ראשון היה טקס הוקרה, פרידה לרפאל נדל, הפורש. כמובן שישבתי וראיתי את כולו בשידור חי. הקהל מריע, הקהל בוכה, נדל בוכה, 14 אליפויות. תקשיב, באמת, לא יאומן מה שנדל עשה ברולאן גארוס. אני חושב באמת שזה אחד ההישגים הכי גדולים בספורט מאז ומעולם, ואני לא יודע אם, באמת, אני לא חושב שיש משהו שיכול להתקרב לזה. השיא בעצמו לעולם לא יישבר, אבל אני לא חושב שאפשר להשוות את זה.
מהשיא האליפויות?
כן, כן, כן. 14 באותו וניו. אני לא יודע אם אתה יכול להשוות את זה, נגיד, לשש טבעות
אליפות. של ג'ורדן.
נכון. כי זה משהו אחר, אתה יודע, זה ספורט קבוצתי, זה ספורט יחידני, זה כזה משהו אחר. בקיצור, בקהל עומדים אלפי אוהדים, וכל שחקני ההווה והעבר עומדים בקהל, וזה החזיר אותי, היה טקס הוקרה למנצחי ווימבלדון. היה דבר כזה, הם עשו, אני חושב, 100 שנה לווימבלדון, הם הביאו את כל מי שזכה בווימבלדון. והכרוז הקריא אותם אחד אחרי השני, בסדר של כמות הפעמים שהם זכו באליפויות. ובהתחלה, שאתה יודע, את האיזוטרים וזה, ואז אני חושב שלג'וקוביץ' היו איזה 8 או משהו כזה, ואחרון זה פדרר. עכשיו פדרר עולה, וכל הקהל, אתה יודע, כל אחד שעולה, מרטינה נברטילובה, ונדל היה שם, וזה, ואז כשפדרר עולה, זה כאילו משהו אחר. זה נורא נורא יפה. אז באירוע של נדל, הקהל קיבל חולצות כתומות, באיזשהו שלב לחלק מהם, לא, אמרו להם להפוך, ואז זה כמובן עשה את השם של נדל, וזה היה נורא 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 יפה. ואז הגיעו שלושת הגדולים, ג'וקוביץ', נדל ואנדי מארי, לכבד אותו, וזה היה באמת, זה היה טקס נורא נורא מרגש, ואז
זה שלושת הגדולים אבל?
כאילו לא, שלושת הגדולים בנוסף אליו, זה ארבע. ואז מנהל התחרות קורא לו, מנהל רולאן גארוס, יחד עם המנהלת, והם לוקחים אותו למנהלת, למרכז המגרש לרשת, אבל בקצה של הרשת, מהצד השני של השופט. ומגיע איזה מישהו עם מטטה. והוא מטטה את המגרש, ומתחת יש לוח לבן, עם סמל של הגביע של רולאן גארוס, 14, זה 14 אליפויות, וטביעת הרגל של נדל. כל כך יפה, נדל התחיל לבכות שם. והמנהל אמר, תקשיב, התבעת את חותמך, וזה יישאר פה לעולם. נורא נורא יפה, באמת היה טקס מדהים, אני נורא נהניתי.
הטניסאי הכי גדול נדל?
לא, בין השלושה הוא הוכרע ממזמן, ג'וקוביץ' הגדול ביותר.
נדל פדרר?
אני חושב שבין נדל לפדרר, אתה יודע, לנדל יש שני גרנד סלאמים יותר, אבל פדרר יש יותר אליפויות, וזה בקיצור, אני חושב שההוגן להגיד ששניהם אותו דבר, זה יפה גם לגמור ככה, אבל ג'וקוביץ' עבר את כל הסים, ג'וקוביץ' מעליהם ואין מה לעשות.
אני לא זוכר ספרתי את זה פעם, אתה מזכיר לי, היה פעם טקס פרידה ממיקי ברקוביץ'.
אוקיי.
ועשו, הביאו את נבחרת אירופה למשחק רבה מול מכבי תל אביב, לטקס פרידה, והטקס פרידה ארוך ומשמים של איזה 3 שעות עם משחק ונאומים וזה וזה וזה, וזה היה כאילו, זה היה סוף 95, דצמבר, mm-hmm. משהו כזה נדמה לי, וזה היה כאילו ממש אובר. ואז למחרת היה את הדבר אחר, אתה זוכר את העיתון הסאטירי,
כן,
דבר
כן,
אחר?
כן.
אז הם רשמו שם בכותרת מצחיקה, זה היה את כותרות על ספורט, אז היה ברקוביץ', חבל שרבין לא הגיע ליום הזה. או משהו כזה. בקום הסלף אינדלג'נס, אתה יודע, זהו. להבדיל.
דבר אחרון שרציתי להגיד, זה הזווית הישראלית על רולנד גארוס.
אוקיי.
אתמול, יש לנו אלוף ישראל. אלוף ישראלי ברולנד גארוס, גיא ססון, הוא אלוף הרולנד גארוס.
בנכים. נכים, תמיד ניסוי טובה בנכים.
בלא צבאי, הייתה לו תאונת סקי, וזו השנה השנייה ברציפות.
שהוא זורק?
שהוא זוכה באליפות הרולנד גארוס.
מקום ראשון, אליפות.
כן, 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 ניצח את הגמר, ניצח בגמר, גיא ססון.
איזה סוג של נכות יש לו?
אני לא, אני חושב שהוא משותק ברגליים, אבל יש...
אבל כיסא גלגלים הוא משחק?
כן. יש שתי דרגות של כיסאות גלגלים, הוא משחק על הכיסאות גלגלים של 4 גלגלים, משהו כזה, לא יודע למה יש הבדל, לפעמים יש כנראה משהו אחר, בכל מקרה, כן, זאת הזווית הישראלית.
אוקיי.
טוב, זהו, זה מה שלי היה להגיד, כי ראיתי את זה לפני שבועיים. מה חדש אצלך?
מה, דורי חדשות אתה מדבר?
יפ.
טוב, אתה זוכר שדיברנו על האירוויזיון פעם שעברה?
כן.
הזכרנו? אז פרסמו נתוני צפייה, האירוויזיון היה, האירוויזיון נצפה ביותר ב-20 שנה, 166 מיליון איש ב-37 מדינות.
וואלה, איזה תחרות זאת.
כן, כן. על פי איגוד השידור האירופי זה 47.7% צפייה, רייטינג כאילו.
מדהים.
מדהים. עכשיו, מה ששונה השנה, או לא יודע, או בשנים האחרונות, השידור הגמר היה גם ביוטיוב, עם 12 מיליון צופים ביוטיוב, בלייב. וברשות החברתיות, אני לא יודע איך זה עובד, אבל יש שידורי לייב ברשות החברתיות לאירועים כאלה, נגיד בטיק טוק שידרו את זה, באינסטגרם שידרו את זה, 750 מיליון צופים בטיק טוק, 970 מיליון כאילו משהו.
איך יכול להיות 750 בטיק טוק? תשמע, איך?
זה, לא, כנראה 750 אלף, סליחה, 750 אלף, זה יותר הגיוני, 750 אלף בטיק טוק ו-970 אלף באינסטגרם.
מדהים.
כאילו, מטורף.
מדהים.
מטורף, זה, אבל זה, אתה יודע, רגילי הצפייה הופכים להיות, אתה יודע, רשתות,
כן, כן,
יוטיובים.
כן, דיברנו על זה, יוטיוב כן, כובש
כן,
אותה.
כן, אבל גם טיק טוק ואינסטגרם.
כן.
זהו, אז זה הדבר ראשון. היה אירוע השנתי, האירוע תודום.
נטפליקס.
תודום, כן. נטפליקס, כמה הכרזות, ב-27 ליוני החודש תעלה העונה השלישית והאחרונה של משחקי הדיונון. אז פרסמו את זה, ועל הטריילר. עונה שנייה לוונסדי, תעלה בשני חלקים. בשישי לשמיני ובשלישי לתשיעי, זה שני החלקים, ליידי גאגה תשחק ושידרו 6 דקות ראשונות מהעונה. עונה אחרונה של Stranger Things, אולי גם השנה, אז השנה 3 הגדולים של נטפליקס.
הייתי בטוח שזה כבר נגמר.
איזה עונה אחרונה, אולי ב3 חלקים, אני לא יודע, כל מיני, תמיד יש כל מיני דברים מבוזרים. 4 פרקים עולים ב-26 לנובמבר, עוד 3 פרקים ב-25 לדצמבר, קריסמס, ופרק הסיום, האחד עולה ב-31 לדצמבר, בסוף השנה. אז זה ה-Stranger Things, אחרון, אחרון, אחרון. אפי גילמור 2, סרט עם אדם סנדלר, עולה גם ביולי, 25 ליולי. פרנקנשטיין של גיירו דל טורו,
שמעתי על זה משהו.
כן. סרט חדש של בן אפלק ומט דיימון.
וואלה.
כן, כן. שניהם שוטרים במיאמי, זה נקרא The Rip. זה עולה ב-16 לינואר. כן, והסרט השלישי בסדרת Knives Out.
אוקיי.
איך קוראים לו? בנועה? בלואה?
כן, דניאל קריג.
כן, דניאל קריג. 12-12 זה עולה, עם דניאל קריג, כמובן גלן קלוז, ג'וש ברולין, מילה קוניס, ג'רמי ראנר, וכו' וכו', אז זהו, זה Knives Out השלישי. זהו, זה שלל הכרזות של נטפליקס, אז יש למה לצפות. עוד 2 דברים קטנים, דיסני.
אוקיי.
דיסני הכריזו כבר מזמן וממשיכים סבבי פיתורים.
וואלה.
בעקבות הביצועים הלא כל כך טובים של הסרטים כנראה גם, את השגיאה שדיברנו, אפילו קפטן אמריקה וסנדרבולט שיחסית הצליחו, כנראה שעדיין לא הגיעו ל... כן? דיסני אבל, עדיין דיסני.
כן, לא יודע.
אז היא מפטרת מאות עובדים, בעיקר מחטיבת הטלוויזיה, זה סבב רביעי כבר, והכי גדול בעשרה חודשים האחרונים, סך הכל הם הולכים לקצה 7,000 משרות, אני חושב, סך הכל. ודווקא אחרי שפורסם דוח רווחים חיובי, שרוב הרווחים שלהם מגיעים מהפארקים, מ-ESPN, ואפילו הסטרימינג הצליח להרוויח לאחרונה.
וואלה.
ועדיין הם ממשיכים את צווי הפיתורים, וטוב, אולי גם בגלל זה מניה עולה, כי הם מראים צעדי התייעלות, אני לא יודע. זהו, דבר אחרון, חדשות מהבוקר על ג'רד לטו, שמעת?
משהו, מי טו.
כן, מי טו, התנהגות מינית בלתי הולמת, 9 נשים שונות התלוננו, כנראה, טוב, לא יודע, אני אתן לבית המשפט אם יש דברים בגו, אבל כן. זהו, זה...
טוב.
זה הדברים האחרונים שיש לספר.
אז מה ראית בשבועיים האחרונים?
מה ראיתי? טוב, אז ראיתי כמה דברים.
כן.
נתחיל.
כן.
חזרה עונה שמינית של ריק ומורטי.
אוקיי. סרטים, אתה מתחיל בסרטים מצוירים.
כן, כן.
אוקיי.
כרגיל פרק אחד לשבוע, יצאו כבר 2. אתה יודע, הסדרה הזאת היא כמו מבצע סבתא, מתחילה הכי מטורלל שאפשר ומגבירה לאט לאט.
אוקיי.
זה...
איזה עונה הזאת?
שמינית.
אוקיי.
אתה יודע, היא עדיין, אתה יודע, מי שאוהב, זה כיפי, זה מדע בדיוני, זה מטורלל, זה מופרע, זה מופרח, זה כאילו צבעוני, זה... לחובבי הז'אנר והסדרה המופרעת, אז עונה שמינית. אני אוהב, אבל אתה יודע, זה לא, לא כולם מתחברים, אתה לא ניסית ולא התחברת.
אולי, יפה, לא זוכר.
תראה, יש שם רעיונות מגניבים, כן? סייפיי מגניבים לאללה, אבל הם על סמים פסיכודליים, כן? אז...
אוקיי.
כן, אוקיי, אז זהו, זה ריק ומורטי, צופים בזה באדולט סווים, זה הערוץ שזה משודר בו.
במה?
אדולט סווים.
מה זה אדולט סווים?
זה רשת אמריקאית, שדרך VPN אתה יכול לצפות בה.
באמת?
כן.
טוב,
כן,
אז זה לא בשום רשת רגילה?
זה הולך להיות בנטפליקס, אבל זה יעלה בזה, וגם מילי ב-HBO.
אז אתה כאילו צריך שיהיה לך VPN איכותי?
כן, אם אתה רוצה את זה ממש בלייב, זה דולצוי, אם אתה רוצה לחכות שלושה, חודשיים, שלושה, שתה, זה יעלה במילי ב-HBO, וגם בנטפליקס בנטפליקס.
אוקיי,
ראיתי בקולנוע, קראטה קיד, הגדולים מכולם, לג'נד.
שמעתי.
כן.
ידעתי שתלך.
כן,
עם ג'קי צ'ן.
עם ג'קי צ'ן ורלף מצ'ו.
אוקיי.
ראיתי את זה בקולנוע בקרמיאל, דרך אגב, במסגרת ביקוריי בקולנועים ברחבי הארץ.
שמעתי שהוא טוב.
הוא ממש טוב. כן, עוד משובח. משובח, מסך גדול, כסאות נוחים, ממש מזנון נחמד מאוד. משהו אחד שהופתעתי, כשעדתי עם הסרט, עד היום לא שמתי לב לזה אף פעם בשום מקום, אולי לא הסתכלתי. המסך הגדול היה מסך כאור. קצת כמו מסכי מחשב כאורים, אבל מסך קולנוע כאור. לא יודע מי פעם ראיתי מסך כאור, שנותן כאילו הרגשת צפייה יותר גדולה. כן, זה היה די מעניין. זהו, בגדול, קראטה קיד אחרי הסרטים של, אתה יודע כמה קראטה קיד כבר היו? היה ב-84 הקלאסי, היה ב-86 קראטה קיד 2, ב-89 קראטה קיד 3, ב-94 היה קראטה קיד 4, איזה ספין אוף, שזה היה בלי רלף משהו, אבל עם פט מוריטה, אתה יודע, מיסטר מיאגי, שהוא אימן קראטה קיד חדשה, הילרי סוואנק.
אה, באמת?
התפקיד הראשון שלה.
וואלה.
הייתה קראטה קיד. כן, כן, לא כך הצליח ב-94. ועשו ריבוט, אם אתה זוכר, עם ג'יידן סמית, הבן של.
אוקיי.
ב-2010, שדווקא כן הצליח.
והייתה סדרה?
והייתה סדרה. עכשיו, רלף מצ'ו היה דניאל לרוסו מהשלושה הראשונים, הוא גם מהסדרה, וב-2010 בריבוט, המאמן במקום מיסטר מיאגי פט מוריטה היה ג'קי צ'אן. אז עכשיו הביאו את ג'קי צ'אן ואת רלף מצ'ו בתור הלג'נד של הסדרה. הסרט משלב, אז אמרנו את רלף מצ'ו הגיבור של הסרט הראשון עם ג'קי צ'אן מהריבוט. הפעם יש קראטה קיד חדש, הוא אסיאתי, פעם ראשונה אסיאתי. זה מתחיל כמו כל קראטה קיד, הילד עובר מסין לארצות הברית, רילוקיישן, כל קראטה קיד יש רילוקיישן, זה מתחיל, אתה יודע, הוא מתאהב במישהי, כמו כל קראטה קיד, החבר שלה לשעבר הוא עושה לו פנס בעין, ממש כמו קראטה קיד, אבל זה ממשיך פחות טוב.
אין סווייפ און סווייפ אוף?
תראה, יש...
חייב להיות משהו כזה.
בריבוט היה ג'קט און ג'קט אוף. אז פה הם הלכו על הג'קט עוד פעם. אבל היה איזה, ניסו איזה היפוך תפקידים, שבו הקראטה קיד, הוא משמש כמאמן למישהו מבוגר, שזה אבא mm-hmm. של החברה שלו, שמשחק אותו ג'ושוע ג'קסון. אתה זוכר אותו מדוסון קריק.
אוקיי.
פייסי. אז יש פה איזה היפוך תפקידים שהוא לא היה מאוד אמין. אתה יודע, ילד בן 15 בערך מאמן מישהו מבוגר, בגרוב בכלל, והוא כמנקר, לא יודע, היה לא אמין. אז זה היה בחצי סרט, ואז החצי השני של הסרט, חזר להיות קראטקיד, שהילד שוב נלחם, ומשום מה צריך לאמן אותו, ושני המאסטרים, שזה ג'קי צ'אן ורף מצ'ו, מגיעים בשביל לאמן אותו, לא באו בדיוק למה צריכים אותם. זה היה קצת כמו אלחם של שני סרטים. אתה יודע, סרט ראשון שקראטקיד מאמן מבוגר, סרט שני שמאמנים את הקראטקיד, שהוא בעצמו כבר אמן קונג פו, שבסך אתה רואה אותו מחסל מבוגרים במכות, לא ברור בדיוק. עלילה די מטופשת, הדמויות לא אמינות, הם גם לא מתנהגות בצורה סבירה. יש שם ממש אוסף התנהגויות לא הגיוני. זאת אומרת, אנשים לא מתנהגים ככה, אתה יודע. מה שכן, ראית השפעות של משחקי מחשב, כאילו, כמו סטריט פייטר כזה, אתה יודע, פתאום רשום KO על המסך, ובמכות, ופייט, וכאלה, כן? המהלך, אתה יודע, בכל קראתי כדי, אחד המהלכים המשמעותיים זה אימונים, הזכרת את הווקס און, ווקס אוף, ג'קט און, ואתה יודע, גם להגיע עוד מרוקי, אתה יודע, אימונים, והזה, והוא עובר, ואולי אפשר להתחזק, ומצליח, ובטחה הוא לא מבין, אין את זה פה. כאילו, האימונים, אתה אומר, יש איזה מהלך מופרח שיש לו 7 ימים להתאמן לתחרות, אתה אומר, אי אפשר ב7 ימים, ואז הם נותנים איזה תירוץ למה אפשר, כי הוא כבר ילד ממש טוב, ואז הם אומרים, אוקיי, מתחילים את האימונים, ואז יש קאונטר, 7, 6, 5, 4, 3, 2, נגמרו האימונים. כאילו, משהו מוזר מאוד. אז זה די מרושל. הקרבות יחסים מצולמים יפה, כקרבות קראטה. יש בהתחלה איזה קטע שמתחיל מקראטה קיד 2, שבהתחלה התלבטתי אם זה AI או לא, כי רואים את פט מורית אבדן לרוסו מאז, צעירים. ואז אתה אומר, רגע, מה זה, זה AI, אבל נראה ממש טוב, אבל לא, זה קטע באמת מקראטה קיד 2 המקורי, ואחרי זה ממשיכים לדבר ברקע, עכשיו לא ברור אם הדיבור ברקע הוא, אולי הוא כן AI, כי אולי הם הוסיפו איזה משהו על הסרט המקורי, למרות ששמעתי אחרי זה שאמרו שהשתמשו בצילומים מרצפת חדר עריכה, שזה, בקיצור, זה נראה טוב, אבל כנראה הם צילומים אמיתיים, אז סך הכל, לא סרט מומלץ כל כך, מי שבאמת מת על קראטה קיד אולי, אבל לא משהו, יש צנת פוסט קרדיט, כאילו הפוסט, כאילו 10 שניות, ממש 5 שניות אחרי תחילת הקרדיט עם צנת פוסט, מאוד כיפית, קורצת החובה קוברקאי, זה הקטע הכי טוב בסרט, זה 5 שניות האחרונות, אבל זהו.
קצור, נסעת עד כרמיאל במיוחד?
לא עשיתי כרמיאל במיוחד, הייתי בצפון, אבל כן.
הבנתי, בסדר.
נשאר בקולנוע.
כן.
לילו וסטיץ'.
שמעתי עליו.
כן. אני חייב להגיד לך שאני לא ממש אוהב לייב אקשן ריבוטים.
לא, מפתיע אותי שהלכת לראות, זה היה צפוי.
אתה יודע, סרט מצליח, כולם מדברים עליו, ואמרתי, יאללה, אני הולך לראות. אני לא זוכר איזה ריבוט טוב. אתה יודע, ראיתי כל מיני אלאדין.
לא, ברור שלא.
יש את שלגיה שנכשל ודמבו וזה, מלך הריות. ספר הג'ונגל, אולי היה נחמד, אבל אתה יודע, עשו המולה, עשו יפה וחיה ומולה, וסדר. כאילו, אני לא זוכר לך טוב. הפעם עושים את הריבוט, הלייב אקשן ללילו וסטיץ'. אני חייב, אני חייב להגיד שהייתי, היינו כמה אנשים בסרט, היינו זה 7, כל השישה אחרים נהנו. אז אני אולי...
הם הכירו את המקור?
כן, כן, רובם הכירו את המקור ונהנו לראות את זה עוד פעם.
מה אתה אומר?
הוא גם מצליח מקופו דרך אגב.
הוא מצליח מאוד.
כן.
זאת הסיבה שעושים לייב אקשן.
אבל אני לא מבין מה הצדקה. אני לא מבין מה הצדקה, לקחת סרט עם אותה לילה, להעביר את זה מדיום, כאילו, עשו את זה ב-AI, לא יודע.
יש לנו עוד שבוע את הדרקון הראשון שלי, בדיוק אותו דבר.
בדיוק, בדיוק, אני לא מבין.
אגב, עם אותם שחקנים שדיבבו, הם עכשיו משחקים.
נכון, נכון, קראתי את
זה. ממש מצחיק.
זה מצחיק, אבל זה בלתי מובן, עושים את זה כזה, עושה כסף, אבל לא ברור לי מה הצדקה האמנותית של דבר כזה, זה ממש מטופש. יותר מזה, פה הרגשתי שדברים שעובדים טוב במצויר, אתה יודע, פה, כי זה קומיקס, זה מצחיק שבקומיקס קוראים כל מיני דברים, ואנשים, אתה יודע, כמו אתה חושב בקומיקס שאנשים הולכים באוויר, נכון? זה עובד בקומיקס, זה לא עובד בלייב אקשן. אז פה יש המון דברים כאלה שבקומיקס הם נראו טוב, טוב, ופה הם נראים מטופשים, ולא אמינים. בקיצור, מי שרוצה לראות סרט מצחיק, מקורי, על חייזר פרוע ומערכת יחסים שלו עם ילדה תוססת, שיצפה במקור מ-2002.
ברור. אגב, העלילה פה היא שונה, היא חדשה.
היא מאוד דומה.
אבל...
מאוד דומה.
כן, אבל יש דמויות חדשות, אני לא חושב שזה בדיוק אותו דבר.
כן, אבל אני מניח שזה 22 דקות אקסטרה, כן. אבל זה, לא, זה מאוד דומה. זה מאוד מאוד דומה. זה, כן, זה ריבוט ממש.
כן.
עשו איזה טיפה הרחבה של איזה שניים שלושה קטעים, אבל זה מאוד אותה עלילה בגדול.
כן, הדרקון הראשון שלי זה סצנה
גם,
סצנה.
גם, זה, לא, לא, אבל פשוט, גם זה, אבל גם זה.
העתק של...
אני לא מבין למה עושים את הדברים האלה, אוקיי. באמת, באמת שאני לא מבין.
טוב.
טוב, דבר הבא, לא יודע מה, נשאר בקולנוע, ואחרי זה יש לי עוד כמה דברים, אז עוד סרט קולנוע ראיתי, סרט צרפתי, כשקיץ הופך לסתיו, האם שמעת עליו?
לא.
אוקיי. סרט צרפתי של במאי בשם פרנסואה אוזון, הסרט הוא על איזה סבתא צרפתיה בבורגונדי, זוכה לביקור של הביתה המנוכרת והנכד שבאים מפריז לבקר אותה, בהמשך אתה מגלה על העבר של הסבתא, ולמה הבת נותרת לתינה, ולא בוטחת בה, אתה יודע, הרבה מערכות יחסים, והרבה שכבות, אתה יודע, אוניון פיל כאלה, שאתה לאט לאט מתקלפות ואתה מכיר. יש על דמות של חברה טובה של הסבתא, עם הבן של החברה שמשתחרר מהכלא, בתחילת הסרט, וכל מערכות יחסים שם. והסרט עובר לאט לאט כל מיני החלטות מוסריות, סלש מפוקפקות, ושואלים קצת שאלות שהתשובה לא תמיד חד משמעית, אם אתה מזדהה ומה בעצם קרה שם, מה שקרה זה מה שהסבתא חושבת שקרה, ואולי יש לה איזה קצת אלצהיימר ומספר לה את הסיפור, וזה לא באמת מה שקרה וכו'. מטיל קצת ספק במניעים של הדמויות, אז סך הכל יש פה מורכבות. סך הכל סרט צרפתי כזה קלאסי, אתה יודע, עם הרבה נופים של בורגונדי ואווירה שלווה וכתיפת פטריות ביער ומערכות יחסים. הוא קצת איתי, אבל הוא קטן, הוא מענה.
יפה.
סרט חמוד, כן, כשקיץ הופך לסתיו. זהו, יש לי עוד כמה דברים.
עוד 8 דברים? וואו.
8, לא יודע אם 8, אבל אולי 3.
בסדר, מקווה שאני לא אשכח להגיד כל מה שלי היה להגיד, אבל אוקיי, בסדר.
אני מניח שכתבת.
אוקיי, טוב, נו.
קראתי איזה ידיעה בעיתון לפני, או בעיתון, בעיתון ויינט, כן? קראתי ידיעה בויינט, על איזה אסון של פארגליידר, שנקרא פאנג יוג'יאנג, סיני. הוא גולש מצח חיפה, והוא ינק אותו ענן, כאילו, הוא בצניחה, כאילו, נכנס לתוך ענן, איך הם גולשים גלישת מצח חיפה, הם מגיעים לטרמיקות כאלה של עננים, ואז הם עולים למעלה וממשיכים, כאילו, כך זה הטכניקה. אז זה ענן, הוא נקלע לסופה גדולה, והענן ינק אותו לגובה של 8,600 מטר.
וואלה.
כן, גובה אברסט. הוא היה במינוס 40 מעלות, בלי חמצן, והוא שרד. הוא שרד, והוא פרסם איזה סרטון, שהוא היה עם גופרו כנראה, שצילם אותו, והוא כל הפנים מחוסות קרח, והוא נשאר בהכרה וכולי. ואז אמרתי, וואלה, מעניין. ואז אמרתי, מעניין, זה פעם כמו שזה קורה, ומסתבר שלא. מסתבר שזה אפילו לא הפעם הכי חמורה שקרה. יש גולשת פולניה שהתחרתה בנבחרת גרמניה, שנקראת איבה וישינרסקה. לא יודע אם אני אומר את השם נכון, אבל איבה וישינרסקה. והיא למעשה בשנת 2007 קרה לה משהו כזה, ויש סרטון דוקומנטרי על זה.
וואלה.
אז הלכתי וראיתי אותו, יש האמת שני סרטונים שהם מאוד דומים, יש ביניהם הרבה חפיפה, אחד נקרא Paragliding Miracle, והיותר טוב לדעתי נקרא Miracle in the Storm, של מישהו של ABC. אז שניהם ביוטיוב.
אז איפה ראית?
שניהם ביוטיוב, אני אשים להם קישור, ממליץ לראות Miracle in the Storm. אתה זוכר, ראינו שנה שבוע שעבר את תום קרוז. והיה איזה קטע שהוא במים יוצא, ואז הוא מאבד את ההכרה כי קר שם, ומסבירים שהמערכות גוף נהיות איטיות בכזה קור, ואתה נכנס ל-Hibernation וכולי, קרה לה משהו מאוד מאוד דומה. היא גם נשאבה לענן, היא עפרה את התאונה ב-2006, עברה את הגן בלי קשר, ואז היא חזרה להתאמן אחרי שנה, ב-2007 הלכה לאוסטרליה להתאמן לאליפות העולם, ונקלעה באמת לאיזו סופה כזאת, ענן שואב אותה במהירות כמעט 100 קמ"ש, שהם עולים במשהו מטורף, היא עלתה לגובה של 10,000 מטר. תחשוב, לגובה של מטוסי...
כן, כן, אין...
מטוסי סילון.
אין גם אין חמצן.
אין חמצן, היא איבדה את ההכרה, היא הייתה במינוס 55 מעלות, וטוב, זה לא הפתעה, כי רואים אותה כל הסרט, אז היא שרדה את זה, אבל הסיפור מרתק, איך היא ניצלה, ומה קרה, והצוות על הקרקע וכו', אז זהו, זה...
וואלה, מדהים.
Miracle in the Storm ביוטיוב, נשים קישור, אחלה דוקומנטרי.
איך הגעת לזה?
ראיתי את הידיעה בוויינט והלכתי לקרוא, זה היה הסיפור.
אוקיי.
טוב, נמשיך.
כן, כן.
הלילה עוד ארוך.
לא, ברור.
אז המשחק לא נגמר, כמה, מי מוביל?
אני יודע.
כן. סדרה בערוץ 11, המזח, שמעת עליה?
כן, על יום כיפור, מלחמת יום כיפור.
כן. אז הסדרה טלוויזיה ב5 פרקים, היא עלתה לשידור בכאן 11, יש כבר את כל הפרקים זמינים. הסדרה הייתה אמורה לעלות לשידור ב-9 לאוקטובר 23, יומיים לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור, יומיים אחרי. חודשיים לפני זה יצא סרט קולנוע שהוא נגזרת של הסדרה, בעצם לקחו את כל הסדרה, צילמו את כל החומר, ערכו את זה פעם אחת לסדרה ב5 פרקים, פעם אחת לסרט קולנוע של שעתיים. הסרט קולנוע יצא חודשיים לפני אוקטובר. בעצם הסרט זה בעצם מיני סדרה של המיני סדרה, אני חושב. אז הסדרה מספרת את סיפורו של מוצב המזח ביום כיפור. אתה מכיר את הסיפור של מוצב המזח? אני לא הכרתי את ה...
אני נתקלתי בו כבר, אני לא יודע אם עכשיו אני יודע ל...
כן, אז סדרה מצוינת. הסיפור, טוב, זה לא ספוילר כי זה ידוע, אבל הסיפור בגדול זה מוצב הכי דרומי על קו בר לב, כאשר הם במלחמת יום כיפור, יש קרבות, תכף נדבר טיפה על הקרבות שם, ויש שם דילמה מאוד, מאוד מעניינת של החיילים שנותרו שם בחיים, אם להיכנע או לא. וסביב כל האתוס הצהלי, ומה זה אומר, והרופא שהוא בעד להיכנע, ומפקד המוצב שהוא נגד להיכנע, וכו' וכו', על זה בגדול. אז הסדרה היא על כל ה... על ההפתעה של יום כיפור, ועל הדילמה, ועל השבי וכו'. הסדרה מצוינת, אמרתי, המשחק טוב, הדרמה כתובה היטב, ההפקה נראית טוב, אותנטית, צריך לשחזר גם ממש את ה... אתה יודע, את הלוק שהביאו טנק מהתקופה, והצליחו להכשיר אותו לטנק נוסע, וצילמו ושחזרו מוצבים מהתקופה וכולי, מאוד יפה. מזעזע הדמיון השביעי לאוקטובר. כאילו, התראות של חיילים שראו פעילות של המצרים והתריעו במשך המון זמן, ואף אחד לא הקשיב להם. שבוע לפני זה, ההפתעה של המתקפה עצמה, הרגשה שמפקירים אותם, שמעטים מול רבים איפה צהל ואיפה חיל האוויר, ומאוד מאוד מזכיר. כמובן מעשה זוואה, שבועים, מאוד, אתה יודע, ותלמו, זה לא קשור, כי צילמו את זה לפני והכל, אתה יודע, זה מטורף, מטורף. אמרתי, דיון עם לקנה, מה זה אומר, יש גם עוד זווית של, יש הרבה חיילים דתיים שם, אפרופו כל מה שקורה היום עם כל
הדיון. וזה היה ביום שישי.
וזה היה ביום שבת, יום כיפור יום שבת, כן? אז יש לחימה כתף לכתף של חיילים דתיים וכולי. יש את הקושי של הלוחמים בשבי, תנאים קשים, ממש מעדד, מעדד, אם עמדנו לאסקפיזם, זה ממש זה. זהו, ואחרי זה אפילו חקרו אותם, את החלק מהחיילים, על זה שהם נכנעו, רצו להיכנע וכולי. כן, סיפור מטורף, הרופא ששרד וכולי, הוציא גם ספר, ועל סמך הספר גם הסדרה, לבת שלו, אשתו הייתה בריאיון שהוא היה במוצב, שהוא נפל גם בשבי, ולבת שלו הוא קרא על שם, השם קוד של המוצב בקשר, רנה, אז זה השם של הבת שלו גם, והיא גם שקשורה לספר, בקיצור, המזח בערוץ אחד, טוב, נמשיך.
לא התייאשתי.
יום ארוך. התחילה סדרה חדשה בקשת, לא, סליחה, באות. באות סדרה של גחליליות. שמעת עליה?
לא.
באות סדרה גחליליות, נינה טאי ודנה איבגי. סדרה שלו.
שמות מוכרים.
לא, אתה מה, מה זה שמות מוכרים? דנה איבגי, הבת של נינה טאי, כולם מכירים.
כן,
כן. עלילה קצת מסתורית, ישוב ליד ים המלח, זה ז'אנר שהוא קצת שילוב של אל-טיווי כזה, אתה יודע, מתח, מסתורים ואל-טיווי, קצת כמו שילוב של בלש אמיתי נגיד, וסדרות מתח אל-טיוויות אחרות, אז זה הז'אנר. דקלה בגילומה של דנה איבגי, שוטרת מקומית, מימי, זה נינה טייב, היא חבלנית משטרה. שתיהן, יש להם איזו היסטוריה משותפת שבהתחלה היא לא ברורה. זה, הסדרה מתחילה באיזה שיטפון, שסוחף מוקשים ליישוב, ליד ים המלח, וזה ממשיך בשורת מקרי מוות מוזרים, אנשים שמתפוצצים, אבל לא רק מהמוקשים, יש שם איזה היסטורי שלאט לאט אנפולד. סדרה די איטית, מסקרנת, בינתיים יוצא רק פרק אחד, והולכים להיות 8 פרקים. זהו, מעניין, זה גחליליות. דבר אחרון, אחרון, כמה הגעתי כבר?
לא יודע, איזה 8, כן, נו.
אחרון באולו, באולו ראיתי, דיסני, דיסני בארץ, דיסני אולו. התורף, רוצח הרוצחים, קילר אוף קילרס.
התחלת במצויר ואתה מסיים במצויר.
נכון.
אוקיי.
ראית את זה דרך אגב?
לא.
אוקיי. אז סרט של דן טרכטנברג, שדיברנו על הפעם
שעברה. שעשה את התורף.
עשה את פריי,
התורף
פריי, כן.
טרף, אני חושב, קורא לזה בעברית.
כן, כן. אז בטרף, פריי, זה היה חייזר מהזן של הפרדטור, שהטורף, שמגיע לעידן הפרה-היסטורי. אז הוא פה הוא מרחיב את העולם הזה, מביא 3 סיפורים. זה מצויר, כמו שאמרת. הסיפור אחד הוא בתקופת הוויקינגים, בערך 800 לספירה. סיפור שני בתקופת יפן הסמוראית, בערך 1600 לספירה. והסיפור השלישי הוא במלחמת העולם השנייה בארצות הברית. אז אחד אמרנו בסקנדינביה, ויקינגים, ביפן ובארצות הברית. הסרט עשו יפהפה, ממש יפה. בכל אחד מהסיפורים יש גיבור שנלחם באמצעים של רשותו של התקופה בטורף. הסרט הוא מרחיב את העולם של הטורף. הוא קצת נותן גם בקסטורי על הגזע הזה של הפרדטורס. יש אלימות גרפית מאוד יפה, יש את ההמשך של הבניית עולם, יש סגנון ציורי ייחודי, וגם כל... הוא מזכיר קצת את בלו איי סמוראי בנטפליקס, אם ראית? לא ראית?
לא.
זה גם סדרה מצויות על סמוראים בנטפליקס שמזכיר אותה בזה. גם אפילו הזכירי טיפה את מלחמת המשובטים בלוק של זה. אחלה סרט, טייק מגניב, סדרת טורף, אז באמת, גם כסרט מצויות זה מפתיע, הוא מעניין ועם ויז'ואל יפה, ויש לך הרבה סדרות מצויות טובות, אז זה עוד אחת מהם, סרט הפעם, וזה קצת הקדמה לסרט שהוא הולך לצאת עוד מעט, שגם שלו, נכון?
נכון, על הטורף, אני לא יודע אם זה של דן טרכטנברג, זה גם?
אוקיי. בורדרלנד או משהו כזה, אני לא זוכר, זה עוד מעט.
הולכת לצאת סדרה. Alien Earth.
זה Alien, וזה Predator.
נכון, כן, אוקיי.
אז כן, זהו, אז זה הדבר האחרון שראיתי.
אוקיי.
כמה דברים קטנים.
לגבי מה שאני ראיתי בשבועיים האחרונים, אז היה את דוק אביב. בתל אביב.
נכון, הלכת.
הלכתי ועשינו דאבל פיצ'ר.
וואי, מגניב.
בחרנו שניים. הסרט הראשון שראינו נקרא קישקה, מספר את עצמי. מישל קישקה, אחד מחשובי המאירים, הוא יער עשרות ספרי ילדים, מספר על עצמו בסרט, זה סרט כמו דוקומנטרי, דוק אביב.
הוא בחיים עוד?
כן, 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 כן.
Okay.
הסרט מתחיל שהוא מדבר אל התמונה של אבא שלו, ניצול שואה, אבא שלו נפטר, והוא מדבר אל תמונה גדולה שלו, ככה מתחיל הסרט, ובמהלך הסרט, הסרט חוזר לשוט הזה, זאת אומרת, הוא ממשיך לעמוד מול התמונה של אבא שלו, וממשיך לדבר אליו. זה סרט שהוא סוג של מונולוג, כשהבמאי והצלם נמצאים לידו, וקישקה מספר את עצמו, כמו שם של הסרט. לדעתי הוא יוצא בסרט בן אדם פשוט מקסים, באמת, שעלה לארץ מתוך ציונות, הוא דור שני לשואה כזה אמיתי, הארדקור.
מאיפה הוא עלה?
בלגיה.
בלגיה.
והוא סוחב, אתה יודע, יש לו מבטא כזה צרפתי כבד, הוא סוחב כבר 37 שנים את ההתאבדות של אח שלו, שהוא היה אח שלו הקטן, אני חושב, שהוא היה מאוד מאוד קרוב אליו, ובסרט הוא, בסרט הדוקומנטרי, הוא מנסה להשלים עם ההתאבדות של האח שלו, והוא מנסה איכשהו לחבר את ההתאבדות של האח שלו לאופן שבו האבא סיפר על השואה, או לא סיפר על השואה, אופן שהוא לא סיפר יותר נכון על השואה. העניין עם הסרט שהוא מאוד אקלקטי, זאת אומרת, התמה המרכזית שלו זה הנושא הזה של אבא ניצול שואה ואח שהתאבד, אבל התחושה הייתה שהבמאי והצלם ליוו אותו במשך, לא יודע, אולי שנה, צילמו מאות שעות, ואז הבמאי ישב וערך קטעים ולקח את הבסט אוב. והיה צריך לקחת קטעים מכל מיני דברים. אז בדרך הוא נוגע בעובדה שהוא עבר מלהיות תלמיד בבצלאל, להיות מורה בבצלאל, והאופן שהוא מאייר את אירועי השביעי באוקטובר, הוא מצליח ללכוד את השיחות האחרונות שלו עם מאיר שלב, שהוא יער את הספר האחרון של מאיר שלב, לפני שמאיר שלב נפטר.
הוא היה עושה גם ככתור, נכון?
כן, כן, כן. עדיין, לדעתי, הוא עושה במעריב, אם אני זוכר נכון. אבל לטעמי, כלומר, מה שאני תמיד אוהב בסרטים דוקומנטריים, זה שמצליחים, מצלמים המון המון שעות, אבל מצליחים לברור סיפור אחד ולספר אותו בצורה יפה, קוהרנטית, התחלה, אמצע וסוף, בונים איזשהו סיפור. זה מאוד קשה, אני תמיד מסתכל על הסרטים האלה, ואני אומר, זה ממש ממש קשה לעשות את זה, ואני מאוד מעריך את הבמאי, ופה אני חושב שהבמאי פספס משהו. קישקה יוצא באמת מעניין ומקסים, הסרט לטעמי טיפה היה משעמם. נקודה אחרונה שרציתי להגיד, זה מה שהיה כתוב בתוכניה של דוק אביב על הסרט, ואני מקריא. בגיל 67, אחרי שהגיע לפסגות עולם האיור בארץ בעולם, נאלץ מישל קישקה לפנות את מקומו באקדמית בצלאל לטובת הדור הצעיר. ככדוריסט הוא תיעד את החלום הציוני ושברו, מעולה חדש וציוני ונלהב, שבא מבלגיה לעזור במלחמת יום כיפור, הפך עם השנים לנביא זעם. האבולוציה של הקריקטורות שלו משקפות הידרדרות ערכית כללית בחברה הישראלית, בחברה, בפוליטיקה, בזיכרון השואה. בכישרונו הוא הפך להיות לצבר מחוספס שלא מפחד לומר לנו את האמת בפרצוף, בכדי להירפא עצמו מאוד לדור השני, יצר קישקה רומן גרפי וכו' וכו' וכו'.
זה לא נשמע שהסרט הוא על זה, אתה אומר.
לא, ממש לא, בשום שלב אין את
אין הביוגרפיה של קישקה.
הידרדרות הערכים בחברה הישראלית, זה, אין את זה, וזה כאילו התוכניה אומרת לקהל התל אביבי של, אתה יודע, של המחאה, תבואו, יש פה עוד מישהו שיש להם על המחאה לערכים של הישראליות.
דווקא לא היה פה דברים שקשורים למחאה.
למה?
התדרדרו בזיכרון השואה וכאלה.
אני מקריא עוד פעם. הוא הפך לנביא זעם. הקריקטורות שלו משקפות התדרדרות ערכים כללית בחברה הישראלית.
אבל לא, זה למה קשור למחאה, התדרדרות ערכים בחברה הישראלית. אני לזה לא קישרתי.
תיעד את החלום הציוני ושברו.
כן, זה כאילו...
תקשיב, אני בקיצור... אני תפסתי, וגם בסוף הסרט, הבמאי וקישקה עלו על הבמה, והיו אמורים לנהל איזושהי שיחה, לא משנה, זה היה מאוד לא איכותי, מאוד לא מעניין, אבל הבמאי מתחיל עם השתיק שלו של הסרט הזה צולם, בשיתוף עם תאגיד, ותצילו את התאגיד, ושלא יסגרו לנו אותו, לא אמרתי שום דבר, למרות שזה שקר, ואף אחד לא עומד לסגור את התאגיד, אבל בסדר, לא משנה. זה כאילו הרגשתי בתוך התל אביביות הזאת של... פייק, לא משנה. אז זה היה סרט אחד שראינו, משם עברנו לסרט אחר שנקרא האוקיינוס הוא הבית. לפני 20 שנה יצאו זוג שוויצרים למסע ימי בסירת מפרס קטנה, במטרה להעלות את המודעות לשינוי האקלים, ולבצע מחקרים ימיים באזורים הנידחים ביותר באוקיינוסים. במהלך 20 שנה נולדו להם 6 ילדים על הסירה. סירת מפרס קטנה, הם 20 שנה כבר שתים.
20 שנה, טוב, הם, אתה יודע, מוצרים.
עוגנים וזה, כן, ברור. אבל 20 שנה הם במסע בסירה.
בדרכים.
ונולדו להם 6 ילדים, כל אחד נולד בפינה אחרת בעולם, וזה סיפור על משפחה שגרה בסירת מפרס קטנה. וזה סרט מרתק על משפחה נון-קונפורמיסטית, שונה, ומה הסרט בעיקר, בעיקר, בעיקר מתמקד בילדים, ומה זה עושה לילדים לגדול ככה על סירה, והאם אפשר לשמר מערכת חינוך רגילה של לקרוא ספרים, ללמוד שפות, ללמוד מתמטיקה על הסירה הקטנה הזאת. למה בכלל צריך ללמוד את הדברים הרגילים שלומדים בבית ספר? מה הם באמת לומדים על הסירה?
זה כמו הסרט הזה שאתה מאוד אוהב, איך קורא לסרט הזה עם הבחור שמגדל את הילדים גם באיזה קרוון שהם בשום מקום כזה? נו, השחקן בלונדיני כזה... וואי, נו, לא גנרל, קפטן, הקפטן משהו.
נכון, כן, כן, ראינו אותו, אז ראיתי אותו בירושלים, בקולנוע לב, אני חושב. בכל מקרה, הילדים, הם באמת, יודע, חוץ מלמוד את הלימודי של בית ספר, הם לומדים את החיים, הם לומדים לשוט בסירה, ומה ההשלכות של הבחירות של ההורים על החיים של הילדים, והאם הילדים יכולים לבחור לחיות חיים רגילים, או שהם תקועים בתוך הבחירות של, כן, של ההורים שלהם. והסרט מראה בצורה מצוינת איך חיים על סירה קטנה.
כל הילדים תקועים בבחירות של ההורים שלהם עד גיל 20.
כן, 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 זה נכון. ואתה יודע, ואת הצפיפות, ואת החוסר אינטימיות, ואת העובדה שהסביבה החברתית זה הילדים והאחים שלהם, אבל גם מבוגרים, זאת הסביבה החברתית שלהם, אין להם עוד מבוגרים, זה מה יש, ולפעמים עוגנים באיזה מקום לאיזה כמה שבועות או כמה חודשים, כל פעם במקום אחר בעולם.
מה, סביב העולם כזה?
כן, 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 כן. ואז הילדים לומדים איכשהו את השפה ומתחברים לילדים אחרים, ואחרי כמה שבועות הם אומרים להם שלום והם עוזבים. זה נורא, כאילו, זה ממש מדהים. הסירה זה הבית שלהם, האוקיינוס הוא הבית, זה ככה קוראים לסרט, והילדים מקסימים, מקסימים באמת.
שישה ילדים אמרת.
שישה ילדים, אחד נולד במהלך הסרט.
אוקיי.
כן, כן, הם היו 5 בתחילת הסרט, 6 בסוף. נקודה אחת שהפריע לי...
כמה זמן הסרט התרחש?
שנה, אני חושב. נקודה אחת שהפריע לי זה... אני לא הבנתי למה. כלומר, דיברתי, אני חושב, לפני 2 פרקים על הסרט של אלכס הונלד, ארקטיק אסנט, שהיה שם איזשהו שקר מחקר. אנחנו הולכים לחקור את הקרח הארקטי, ובסוף הם הולכו לטפס, אז היה איזשהו שקר כלשהו. אז גם פה זה נראה כאילו הם אומרים, הוא אקלימולוג, והוא חוקר את האקלים, והם עושים מחקרים באוקיינוס. יש איזשהו כאילו עילה מחקרית למסע שלהם. בסוף זה נראה כאילו זה לא באמת, זה סתם איזושהי עילה שמאפשרת להם לחיות מתרומות, מחסומות, מחסויות, אולי מהלכי מחקר.
ברור שהם רוצים בסוף לטייל בעולם בסירה, כאילו לחיות בעולם.
בדיוק, זה לא, אני לא חושב שזה לטייל, זה יותר להתנתק מהציביליזציה, אני לא חושב שזה היה לטייל. אבל זה נורא נורא מעניין, מה גורם לזוג מבוגרים להחליט לחיות ככה על הסירה.
מאיזה גיל הם עשו את זה?
מלפני 20 שנה.
כמה הם היו?
אני מניח, אתה יודע, בני 30, הערכה. ואני הייתי מתיישב רגע עם ההורים בשקט בצד אם אפשר בסירה הזאת ושואל אותם למה? למה אתם עושים את זה? עכשיו אני יכול לדמיין את התשובה אבל אני רוצה לראות את זה בסרט.
לא שאלו.
לא, לא, לא הייתה את השאלה הזאת בשום שלב. האמא כן אומרת פעם אחת שאם היא תגלה שהיא עושה משהו רע לילדים זה יהיה לה מאוד מאוד קשה. לא נראה שאת האבא זה בכלל מעסיק אבל... אבל זה באמת ממש 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 מרתק.
זה רק השנה האחרונה מה-20 שנה, אני לא רואים כן, את כן, כל המסע כן, כן, שלהם.
כן. כמובן צילומים נהדרים, ויש גם דרמות וזה. נקרא האוקיינוס הוא הבית, וממש ממש...
תגיד, איפה נהנה. רואים את הדברים האלה? כי זה סרטרים בפסטיבל דוק אביב, איפה אפשר לראות את הדברים האלה?
לפעמים מתישהו הסרטים הטובים מגיעים לקולנוע, אני לא יודע איפה אפשר יהיה לראות את זה, אני...
יודע. כאילו גם את, את כן. קישקה.
זה סרט שוויצרי, זה, אתה יודע, כן. מאוד קשה.
אולי איזה יוטיוב או משהו, כן. where to watch, נטפליקס, נכון. כן. גוגל.
הסדרה האחרונה שראיתי בנטפליקס נקראת Department Q.
שמעתי את השם.
נכון, קארל בלש משטרתי, אכול רגשות אשם על תקיפה שהוא היה מעורב בה, שבתקיפה הזאת, התקיפה גרמה למוות של שוטר, השאירה את החבר הטוב ביותר שלו משותק, והוא, קארל, נפצע קשה, והוא חוזר לעבודה, והוא בעקבות האירוע הזה הוא מוגלה למרתף, אומרים לו להקים את מחלקת קיו, שזה מחלקה שתטפל בתיקים ישנים שלא נפטרו. והסדרה, זה 9 פרקים, יש תיק אחד שהוא אוסף אנשים אקלקטיים מהמשטרה, ומנסה לפתור את הקייס הזה. קארל עצמו הוא ציני, אנטיפט, לא נחמד לאנשים, אומר את האמת בצורה גואלית לכולם. יש לו אוטו ישן וחבוט, הוא תמיד חונה על המדרכה, הוא תמיד חונה בחניית נכים, הוא משקר לנחקרים וסוחט אותם בהשמות שקריות, הוא נכנס למלון והוא מאיים להגיד לאורחים שהמלון מערך זונות, אם הפקיד קבלה לא ייתן לו ללכת ולא ייתן לו אינפורמציה מסוים, דו כזה. וכל האנשים שהוא אוסף זה תמיד החלקאים והנתקעים שאף אחד לא רוצה אותם במחלקות אחרות, וזה, אני יודע שאתה לא ראית את הסדרה שאני מרפרר אליה שנקראת Slow Horses, אם אני זוכר נכון,
כן.
של אפל טיווי,
נכון.
וזה נקרא Department Q בנטפליקס, זה מתרחש בסקוטלנד, וכולם עם מבטא סקוטי קפד, אני מזכיר ש-Slow Horses מתרחש בלונדון. בקיצור, נטפליקס בלי בכלל להתבלבל, ובלי להתבייש, מעתיקים את Slow Horses של אפל, את קארל משחק מתיו גוד, ששיחק בקטר ובדאונטאון אבי, כמו שאמרתי, יש 9 פרקים, כרגיל בנטפליקס אולי זה יכול היה להיות 6, אבל הם מוסיפים עוד 3 פרקים, כי הם צריכים את הצפייה. אני מניח שיהיו עוד עונות, בסך הכל זה סדרה ממש טובה. ממש, למרות שהיא טק ללא בושה.
שסלו אופן נאמרת גם מצוינת.
נכון, גם זאת סדרה טובה, אני חושב שהיא מאוד מותחת, הסיפור הוא מותח. יוצר הסדרה זה סקוט פרנק, שהוא יצר את גמביט המלכה, והוא יודע לעשות סדרות כאלה, אז היא עשויה טוב, היא מותחת, היא שווה צפייה, אם מישהו מחפש לראות משהו חדש שהוא עד עכשיו לא ראה, לרוב האנשים יש נטפליקס, אני חושב שזה אחת הסדרות הטובות שמשודרות עכשיו, וזה קצת מוזר לי, כי נטפליקס, אני בדרך כלל טוען שהם לא נותנים טלוויזיה טובה, אבל בתקופה האחרונה היה גם את אדמה סוררת, וגם את התבגרות, וגם את Department Q, וזה מעניין.
אולי הם מתחילים לגל.
שלוש סדרות שהן טובות בנטפליקס, אז זהו, זה Department Q. זהו, בוא נעבור לבלרינה.
יאללה.
אז עלילת הסרט מתרחשת בזמן אירועי ג'ון וויק 3, והיא עוקבת אחרי איב מקארו, שמתחילה את הכשרתה כמתנקשת על פי המסורת והמנהגים של הרוסקה רומא. רוסקה רומנה? משהו כזה.
כן.
הבמאי זה לן וייסמן, שביים את זיכרון גורלי המחודש מ-2012 עם קולין פארל.
לא היה משהו?
כן, השחקנית הראשית היא אנה דה ארמס, בתפקיד הראשי, ושאר הקאסט הרגיל של ג'ון וויק עם קיאנו ריבס, איאן מקשיין, אנג'ליקה יוסטון, ולנס רדיק, שכשאני ראיתי אותו אמרתי, רגע, הוא לא מת, מה זה AI? אבל כנראה הוא הספיק לתת שתי סצנות לפני שהוא נפטר.
אנג'ליקה יוסטון, לא חושב שהיא הקאסט הרגיל של זה.
לא ראו אותה ב...
דעתי לא.
תקשיב, אני לא מומחה לג'ון וויק. אוקיי. אבל זהו, אז זה בלרינה, באנגלית קוראים לזה From the World of John Wick, בעברית חיפשתי, יש לזה כאילו איזה משהו מעולמו של ג'ון וויק, אבל זה לא ככה בטרי.
ג'ון וויק מציג בלרינה, משהו כזה.
כן, כן, בלרינה, good enough.
כן.
זהו, אז מה חשבת על הסרט, אורן?
זה אחלה סרט.
אוקיי.
א', ממש נהניתי. ממש נהניתי.
יופי.
אני חושב שיש אקשן משובח מבית היוצא של ג'ון וויק.
אוקיי.
כוריאוגרפיה מאפנטת לדעתי, אנה דה ארמס, או דה ארמס, לא יודע איך אומרים את השם שלה, מעולה. לדעתי משכנעת בתפקיד המחסלת. היא שחקנית יותר טובה מקיאנו ריבס, זה לא קשה. היא גם יותר משכנעת, לדעתי אפילו מדמויות אחרות של נשים, כמו אלמנה שחורה וכאלה. יש פה משהו יותר מורכב בדמות שלה, יותר פגיעה גם, אפילו פיזית וגם רגשית, אני חושב שאתה מרגיש שיש פה משהו יותר פגיע מג'ון וויק. חשבתי על זה במהלך הסרט, אני לא חושב שיהיו הרבה סדרות של גיבורות נשיות שהובילו סדרות סרטים, כאילו נגיד כמו טום קרוז, כמו ברוס וויליס, כמו קיאנו ריבס, אין הרבה דמויות של נשים שאתה אומר, וואלה, אתה יודע, לארה קרופט אולי, זה אחד שעולה לי בראש של אנג'לינה ג'ולי, אבל זה אולי כמעט, לא, יש עוד טיפה את זאת, איך קוראים לה, נו, שיש עכשיו את האולד גארד 2 שלה גם,
נכון.
שרליז טירון, שגם נגיד איתה, אבל אין הרבה.
גם היה לה משהו, משהו חשמלית, משהו, גם היה לה איזה משהו כזה.
כן, אבל אני אומר, זה די, זה אני מקווה שאנה דה ארמס תעשה יותר. זהו, העולם המוזר של ג'ון וויק ממשיך פה עם כל החוקים שלו והבניית העולם שלו עם המטבעות והמלונות וזה. אנג'ליקה יוסטון עושה תפקיד מכובד. אני חושב שיש יותר הומור בסרט הזה מאשר בסרט ג'ון וויק ממוצע. לא שזה סרט מצחיק, אבל הוא קצת יותר עם קריצה. יש את העיירה אלשטאט שאפשר לזהות מקילומטר, שהיא מעולם לא הייתה יפה יותר בחורף האוסטרי המושלג. אני מקווה שהריבוט הזה ימשיך לעוד סרטים בעולם של ג'ון וויק או בעולם של בלרינה. אני חושב שג'ון וויק עצמו שמופיע בסרט די מיותר.
אוקיי.
הופעת עורך שלו היא גם לא הפתעה, כי זה בפוסטרים ובטריילרים ובזה, אז כי אתה יודע שהוא הולך להיות שם, אבל לדעתי הוא מיותר, סתם שנמשוך קהל, ולדעתי זה לא באמת צריך את זה. זהו, לדעתי, אם מישהו מחפש בסרט אקשן טוב עם כוריאוגרפיה, ואתה יודע, מהוויז'ואל של ג'ון וויק, אחלה סרט בסדרה.
טוב, לא מפתיע, אני חשבתי שהסרט גרוע, וניסיתי לחשוב, אתה יודע, אני...
אתה בטוח שאתה עושה פודקאסט על סרטים, אתה לא אוהב סרטים.
דווקא דיברתי עכשיו על כמה סרטים שמאוד מאוד אהבתי, אני אגיד לך, אני ניסיתי לחשוב מה אני יכול להגיד על הסרט שהוא לא יחזור על עצמו, כי ראיתי עוד סרט גרוע שאנחנו הולכים, עוד ביקורת על סרט מטופש גרוע ללא סיפור, אז אני חושב שניסיתי לחשוב איך נולד הסרט הזה. וחשבתי שלבמאי או לתסריטאי היה רעיון לסצנה של דוק רב של שני לוויורים בלילה בשלג. והוא חשב שזה הולך להצטלם מגניב.
הוא צדק.
ויכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שהוא ראה סצנה דומה בסרט אחר, יכול להיות שזה עלה לו, יכול להיות שהוא ראה את זה במשחק מחשב, יכול להיות שהוא חשב על זה... out of the blue, אני לא יודע, אבל מאיפשהו הוא לקח את הרעיון הזה, ואמר, זה סצנה שצריכה להיות בסרט, ועכשיו אני אכתוב סרט סביב זה.
אתה ממציא סיפור יפה.
אני ממציא סיפור לגמרי. חכה, walk with me.
בשלג, walk with me בשלג, כן.
וככה הוא החליט שיהיה סרט, ואז לאט לאט הוא בנה סביב זה סיפור, והוא החליט שזה תהיה גיבורה ולא גיבור, וזהו, ויש סרט. עכשיו, מבחינת הבמאי, הוא ניצח, כי יש לו סרט עם סצנה אחת שמצטלמת טוב. אני אפילו לא אגיד מריבה, כי אתה יודע, עד שהגעתי לסצנה הזאת כבר לא היה לי אכפת מאיב, ואני חיכיתי שהסצנה כבר תיגמר, אבל איכשהו, זה היה נראה כאילו זה בכלל לא, זה לא נולד כסרט של ג'ון וויק, זה נולד סרט עם סצנה, סביב זה סיפור, באיזשהו שלב מישהו אמר, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות המשך לג'ון וויק, יאללה, בוא נחבר את זה, סבבה. זה היה הסיפור שהמצאתי. ואז הלכתי, וקראתי על הסרט. מסתבר שצ'אד סטלסקי, שהוא מהיוצרים המקוריים של סדרת הסרטים, שהפעם הוא רק היה מפיק,
כן.
של הסרט הזה, לא, הסרט הזה, בכלל לא היה הסרט של ג'ון וויק. כל הסרט בלרינה לא היה ג'ון וויק, אבל צ'אד סטלסקי היה המפיק. ואז באיזשהו שלב הוא הפך להיות מעורב יותר ויותר, הם הראו את זה לקהל, הקהל לא אהב את זה, אני חושב ב-23 או משהו כזה, ואז קצת דחקו את הבמה, את וייסמן הצידה, ועשו 3 חודשים של צילום מחדש, הביאו את השחקנים, את קיאנו ריבס, וכן, עשו קצת, בנו את הסיפור כאילו שיש של ג'ון וויקס, הוציאו סצנה אחת, הוסיפו דמויות.
התחילו לצלם אותו, הוא לא היה ג'ון וויק?
לא היה ג'ון וויק.
אז תשלומי השלמה הפכו אותו לג'ון וויק, אתה בטוח?
כן, זה מה שקראתי.
קראתי שהיו תלו מהשלמה וכולי וזה, אבל לא שזה שינו את העלילה להיות ג'ון ויק.
אני ככה הבנתי.
לא מאמין.
אוקיי, אני מוכן לחפש את זה עוד פעם.
תחפש.
בסדר. בקיצור, החליטו ככה להציל את הסרט, למנוע פגיעה במותג, לא משנה. בקיצור, תקשיב, לא משנה מה, הייתי די קרוב למציאות.
ממש רחוק מהמציאות. ממש רחוק מהמציאות.
לגמרי, כי...
נכון, לגמרי.
כי זה נבנה... אני אומר לך, זה לא, הוא לא היה סרט טוב מלכתחילה, אבל, וכל הסרט סביב הסצנה הזאת.
ממש לא.
אני חושב שבגלל זה, תראה, אני מעולם לא אהבתי את סרטי ג'ון ויק. חשבתי שהם אפילו לא משחקי מחשב, אולי יש פה סצנה, שם סצנה, אבל זה לא היה מעניין, זה אף פעם לא היה עם עלילה, זה אף פעם לא היה עם סיפור. זה תמיד יש איזשהו צ'יט של הז'קט שלו שמגן עליו מכדורים. זה לא משנה שזה הרוסקה רומנה, זה לא משנה שהוא הבאבא יאגה, זה כאילו לא, שום דבר לא משנה, החוקים לא משנים, יש איזו סצנה במלון עם כל מיני, שאתה יודע, לא הבנתי, אבל למה הם רוצים להרוג אותו, ולמה החוזה עולה, ומי אלה, ופשוט, אתה יודע, זה כל ה... זה כאילו לא שינה בכלל, וזה היה סצנה של, לא היה לה בכלל באמת משמעות לשאר הסרט. בקיצור, זה סרט באמת סתמי, ואני חושב שסצנות האקשן הם גם לא, הם אותי, הם לא עניינו. אני חשבתי שבהחלט אפשר לוותר עליו, וזהו. אז זהו, אז אני באמת חשבתי שזה סרט גרוע, אבל אפשר מבחינתי לעבור לספוילרים, לא שיש, אבל אפשר לעבור.
יאללה.
כן, אני אודה על האמת. אין לי ספוילרים.
אתה, תראה, אין הרבה ספוילרים, אתה צודק.
אוקיי, כן.
אתה כמה אמרת כל מיני דברים שאולי הייתי משאיר ספוילר, אבל בסדר.
באמת?
הקרב לאביורים לדעתי היה ממש יפה. ממש יפה. הצטלם טוב ויצירתי.
על השלג, בחושך.
ולא ראינו בעבר דברים כאלה, מאוד יפה, אנשים שנלחמים בלאביורים, אפרופו המזח ומלחמת יום כיפור. יש גם צנת רימונים, זה יצירתית, שהיא לוקחת רימונים ונלחמת רק עם רימונים, שגם די יפה.
חכה שנייה, אתה צורג גם לסצנה, אני אחזור על מה שאמרתי, כשאני הגעתי לסצנה הזאת, כבר הייתי עייף מהסרט, באמת.
אני הייתי חיוך על הפנים, אמרתי איזה כיף של סרט, יאללה.
באמת, אז אני באמת אומר לך שהסרט כבר לא עניין אותי ברמה שאמרתי, וואי, זה באמת מצטלם יפה.
ואתה בא לסרט הזה לא בגלל העלילה, ולא בגלל העידוק יחסים, ולא בגלל ההיגיון הפנימי. אתה בא לסרט הזה של לראות אקשן יצירתי וטוב, וכריאוגרפיה מאפנטת, וקרבות שנראות כמו מחול, זה אתה בא לסרט הזה.
אוקיי, זה גישה מצוינת, אני מסכים, יש סרטים שבאמת נראים ככה, אני לא חושב שיש את זה בסרט. זה הכל.
אני חושב שכל הסרט
מעבר זה. מעבר לזה שאני חושב שיש סרטי אקשן שיכול להיות להם סיפור מעניין.
יכול.
אוקיי, נכון. ולהצטלם טוב. אני לא חושב שהסצנות אקשן פה היו טובות.
תשמע, זה ז'אנר של...
כמו כל ג'ון ויק אגב.
כמו כל ג'ון ויק. זה ז'אנר של סרטי אקשן עם אקשן מופרח, אבל חריאוגרפי, מצטלם טוב, הרבה מכות, הרבה אלימות גרפית, הרבה יריות מקרוב, הרבה יצירתיות. לא כולם אוהבים את זה.
הרבה דיברו על הסרט הפשיטה.
ששם המכות, מדהים.
ששם המכות היו עם חריאוגרפיה טובה.
דומה.
כן, כן, אז אני חושב שלא, אני חושב שכל הג'ון ויק, אני חושב בג'ון ויק, אני חושב שלא, זה לא באמת בלרינה, לטענתי. אבל לא משנה, אוקיי.
כן, אני מזכיר לך שלא ברור למה רק לקיאנו יש את הטכנולוגיה של הצווארון שלו שעוצר כדורים מטווח אפס.
כל הז'קט, כל הז'קט.
כן, אבל הוא עושה איזה כזה שהוא בא לקריא את הצווארון.
כן.
יש גם את הגילוי בסוף.
זה צ'יט, אני קורא לזה צ'יט.
זה צ'יט, כן. יש את הגילוי בסוף שהעוזרת של הנבל, זה בעצם אחותה מההתחלה, לא היה כזה מעניין. זה היה, לא יודע, זה היה סתם. גם לא ברור לי למה הבוס רצה בסוף להרוג את שתיהן, הוא אמר, היה תהרגו את שתיהן, כאילו אחת זה העוזרת שלו, ואז הוא גילה שאחותה, ואז הוא החליט שהוא הרוג את שתיהן, לא ברור למה, כי כאילו מה, כי כאילו הלכה לדבר איתה, או לא ברור.
אתה מדבר איתי על 10 דקות האחרות בסרט, אני כבר הייתי מוטש, כן, אוקיי.
זהו, אני דרך אגב, מה שאתה אמרת מקודם על הצילומי השלמה, מה שאני קראתי על אותו קטע, זה שבאמת הבמאי הווייסמן, או הלן וייסמן הזה שביים את הסרט, מביים קטעי אקשן באופן די שונה מהקו של הפעלולן במאי הקבוע צ'אד, שהוא היה רק באמת מפיק, ואחרי העריכה ב-2023 הוא יצא לצילומי השלמות של 3 חודשים, בכלל וייסמן לא היה לעשות את הצילומים בשלושה חודשים האלה, ואומרו שהוא מקבל את הקרדיט על הבימוי, ואומרים שאפשר להניח שרוב מה שרואים על המסך הוא עבודה של סטלסקי, והוא שהוא שתלד על הסרט, זה נכון, אבל אני לא קראתי בשום מקום שהוא הפך אותו להיות ג'ון ויק בשלב הזה, אבל בסדר. כי אני חושב שכבר מזמן, עוד ב-2022, דיברו שעושים בלרינה מעולמו של ג'ון ויק, זה לא...
אתה יודע, אני לא חושב שיש הרבה סיפורים של סרטים שזה הייתה מלאכת ההפקה שלהם, ושיוצאו מוצלחים בסוף. זאת אומרת, יכול להיות שיש.
אני חושב שהסרט יצא מוצלח. אני חושב שיהיה לו גם המשכים. ואני חושב שהוא גם יצליח בקופות. לדעתי הוא
טייק אוף טוב. זה שיש המשכים לא אומר שזה סרט טוב. אני אומר, בדרך כלל סרט שככה נראה את ההפקה שלו, צילומי המשך, במה היא מתחלף וזה, בדרך כלל זה יוצא די גרוע.
אני מוכן להסכים איתך שכנראה שהבמה היא לן וייסמן לא יעשה את הבלרינה 2.
כן, מה זה היה? ליגת הצדק לדעתי, היה סיפור כזה.
כן, ז'ק סניידר.
כן, אוקיי. כן, זהו.
כן, אין הרבה באמת, אני מסתכל לך, אין הרבה ספוילרים בסרט הזה, סרט אקשן.
אני מצטער שאין סרטים יותר טובים לדבר עליהם או לראות אותם, אבל בסדר, אוקיי.
אני דווקא שמח.
זה המצב.
טוב.
בסדר, טוב. בעוד שבועיים אנחנו הולכים לראות את אליו. סרט של פיקסאר.
כן.
יש לנו סרט פיקסאר שנתי.
כן, כן, אני חושב שיש עליו קצת
באז כזה. לא יודע,
שמעתי דברים כזה קצת לכאן ולכאן כזה, שהוא שנוי במחלוקת הבאז, בוא נקרא לזה.
אני לא יודע שום דבר, אני בא בראש פתוח.
אני מקבל את זה.
טוב, אז בעוד שבועיים אליו. את הפרק הזה אתה ערכת, אורן ערך, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות. וזה סיימנו לפעם, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.